כבוד וזלזול. האם בעל צריך לכבד את אשתו? זה היה, כן, יש, טוב, סיפרתי אולי, אני לא זוכר, אבל חברה של חברה שהתקשרה לשאול חברה של החברה שלה שבעלה הוא רם בישיבה, לא יודע, והוא מכה אותה מכות רצח, אשתו. פעם באמצע הלילה הוא היכה אותה והיא קמה וברחה לחברה שלה, ישנה אצלה, והיא לא... אז למה היא לא מתגרשת? כי הוא מאיים עליה, אם תתגרש אני אתאבד. אז היא אומרת, טוב, תראו לי לסבול כל החיים, אבל שלא יתאבד בן אדם בגללי. וכמובן, אני שואל את השאלה הרטורית, הוא באמת יתאבד? בעולם הוא לא יתאבד. אדם שמכה את אשתו, את מי הוא אוהב, את מי הוא אוהב? את עצמו. אדם שאוהב את עצמו לא יתאבד. אלא הוא מאיים עליה, והוא יודע שהיא מתאיימת על זה, על ידי זה, אז הוא מאיים, שהיא תאבד. וזה, וככה הכל נמשך. ומכה אותה גם לפני ילדים, הוא צועק, מבזה אותה, זבל, את זה, לא שווה כלום, לא שווה גרוש. לא הייתי צריך להתחתן איתך בכלל, טעות, התחתנתי איתך. מה קורה לאישה כשהיא שומעת דברים כאלה? דבר אלמנטרי, זה כבוד, כבוד, לכבד בעל, לכבד את אשתו, אישה מכבד את בעלה. ויכול להיות שהתברר שהיא לא כל כך חכמה, היא לא כל כך זרידה, לא כל כך מהירה, לא כל כך זה, לא, לא פה, לא שם, בסדר, היא לא מבינה, לא מבינה בדיחות. הם יודעים ש... אומרים ש... יש לו מישהו יקר? יש קצת כמה. אז אני אספר
בשביל...
מה?
שלוש שעות
מה? לא הבנתי.
אנחנו שומרים שלוש שעות.
אתם שומרים שלוש שעות, אתם הולנדים, לא יקים. מה?
הולנדים לשעה.
הולנדים לשעה, יקים שלוש שעות. וכמה אתה שומר אחי? שלוש? טוב.
אני שומר שש
וסבא שלי.
אני שומר שש וסבא שלי יקים.
סבא שלך יקב על דרך האימא או אבא?
מה?
דרך האימא. דרך האימא זה לא נחשב. המון ומואב תהרו בשיחון, האימא כבר תהרה ואין איתה. מה, איזה דעתם? עיראקים. הייתה עיראקים, זה בסדר. אז יש בדיחה על היקים. שיקה, כשהוא שומע בדיחה, הוא צוחק שלוש פעמים. פעם ראשונה הוא לא מבין את הבדיחה, אבל הוא רואה שכולם צוחקים, אז הוא צוחק. פעם שנייה, עוד כמה דקות, הוא מבין את הבדיחה, אז הוא צוחק על הבדיחה כבר. פעם שלישית, הוא צוחק על עצמו, איך הוא לא הבין את הבדיחה בפעם הראשונה. אז על כל בדיחה הוא צוחק שלוש פעמים. סוג הבדיחות על יקים. יש כמה מועדים לפורענות, זה לא חשוב בכלל מה, תמיד, בסוף כל הבדיחות עליהם, על דוד לוי. אתם לא מכירים את הבדיחות על דוד לוי, אתם חושבים מי זה דוד לוי, לא? כל הבדיחות היו על דוד לוי, הוא המסכן כמה בדיחות ניסו עליו. ומשהו הכניס עוף לתנור, וחיכה והעוף לא נפה ולא נפה ולא נפה. אז ירד אותו מה? הוא אומר, לא הבנתי, לחסתי על עוף, עוף בתנור, לחסתי על עוף, זה לא... סוג הבדיחות... מסכן באמת, אני מספר את זה כבדיחה, לא כבדיחה על דוד לוי, כי בטוח שהוא היה מספיק אינטליגנט כדי לדעת שלוחצים על אוף הזה, לא... אבל כל הבדיחות היו עליו, זה גם על היקים, הרבה בדיחות. בכל אופן, יש אישה שמבינה בדיחות, והיא מסתכלת, כולם צוחקים, היא נשארת רצינית, היא לא מבינה בדיחות, היא לא מבינה, היא לא... זה. אני מכיר זוג כזה, הוא מה זה בתחן, בדרך כלל אשתו נשארת פנים חתומות, לא היא מוציאה איזה שמינית חיוך ככה תחת לשפה, לא כלום. ומסתדרים, חיים, שלום, נאמנים ונחמדים. אני חוזר כבוד. אישה שלא מבינה בדיחות, יכול הבעל או הבחור שנפגש איתה לא לכבד אותה. מה את כזאת טיפשה שלא מבינה בדיחות? מה? ואם הבחור לא מרגיש הערכה, כבוד הדדי כלפי הבחורה, היא לא יכולה להתחתן איתה. אם מרגיש כלפי הזלזול, לא יכולה להתחתן איתה. אז כבוד וזלזול זה לראות את היחס. כבוד, זלזול והערכה. יש שלושה גורמים שבעצם באים לתת את המכלול של ה... מה כן צריך, כבוד כן, ערכה כן, זלזול לא. ואם לפעמים קורה שיש לי זלזול בבחורה הזאת, תלוי כמה אחוזים זה ועל מה. שוב, יכול להיות זלזול שהיא לא ראש מתמטי, או זלזול שהיא לא, אני יודע, לא מבינה בפוליטיקה. זה בסדר, אפשר להיות יהודית טוב ואישה טובה וגם בעל טוב גם אם הוא לא מבין בפוליטיקה. דרך אגב, המזגן מחמם או מקרר? מה?
אין
תלונות. לא
מוגש. לא מוגש החום.
אתה מרגיש חום או לא?
אבל
זה חום. זה היה חום. טוב? לא, בסדר. אם לחבר'ה לא מתלונים חוצות קצרות, זה בסדר, סימן טוב. עוד פעם, זלזול. הבעל הולך עם חולצה קצרה, אשתו לובשת חולצה ארוכה, סוודר, מעיל, צעיף, וזה. בעצם, מה קרה לך? יום חמים נעים ביום, מה קרה? לא, אני קפואה, אני קר לי. אגב, לרוב הנשים קר יותר מאשר לגברים. אז צריך לדעת שהולכים בדייטים במקום קר, לרחם, מחוס, רוב האנשים קר להם יותר, והן צריכות... נזקקות לשירותים לעיתים יותר תכופות. אז ללכת במפגשים במקום שיש שירותים, ולפעמים לבחורה לא נעים ללכת לשירותים, אז תפקידו של הבחור זה לא להגיד לה תלכי על שירותים, זה לא, אלא הוא שנייה אני חייב להתפנות, אז תוך כדי זה, אז טוב, אז גם אני אלך כבר, זהו. אז לפעמים גם אם הוא לא צריך להתפנות, עדיף שהוא יתפנה כדי שייתן לה מקום להתפנות. מדוע? מין תקיעה כזו ש... וגם קור, אז לא ללכת במקומות קרים, בטח לא במקום שיש רוח, כי לאישה קר יותר מאשר לבעלה. כן, אז עכשיו פחד, האם בעל מפחד, האם בחור מפחד מהבחורה? ממש לא מפחד, מה כל פעם בא אם למות, הוא מפחד ממנה, מה, למה הבחור מפחד מבחורה? נו, תגיד בסברה, מתי בחור יכול לפחד מבחורה?
יותר ממנו.
כשהיא יותר ממנו, כשהיא יותר רגועה. סיפרתי כמה פעמים, אני חוזר לסיפור. היה מישהו שהיום הוא רב, רב יישוב, הוא היה בעצם בגיר של מחזור ראשון בישיבה, אבל הוא לא הוא למד בישיבה אחרת, אבל היה לו חברים פה, זה פעם היה בא לבקר אותם, היה בשיעורי כבר, נפגש עם בחורה, וביקש שיחה איתי. בסדר, אמרתי, חבר טוב, למה לא? אז הוא אמר לי, היא ממש תלמיד חכם, היא יודעת, זה. אמרתי לו, כמה שנים אתה לומד? 5, תוריד את הצבא, בסדר. 4, 3.5, בסדר. כמה היא למדה? 3.5, יום, בוקר, לילה, זה מה שהיא. למדה, מה אתה? זה, טוב, הוא התעשת. ועסק מלפחות. נכון שיש לה ידע, ולך יש יותר ידע. הוא מוכשר, לא טיפש. וברוך השם התחתנו, הכל בסדר. בעל מפחד מאשתו, לפעמים, כי הוא לא יכול לקבל החלטות, והיא מקבלת החלטות. אבל שוב, זה פונקציה של הנהגה. נושא מאוד חשוב, ביקורת וקבלה. ביקורת וקבלה, למה הכוונה? אז אני חוזר על עקרון הקבצנים, זה סתם כולם יודעים, עקרון הקבצנים או לא? אתה יודע מה, אתם יודעים מה זה, עקרון הקבצנים? לא, טוב, אז למי שלא יודע, נו, יהודה, אתה שמעת את עקרון הקבצנים? לא. אביה, שמעת או ש... כן. עקרון הקבצנים זה כשבחור בא להיפגש עם בחורה, אולי קבצנים, קבצן שמגיע לרב קומות, אז יש קבצנים, דופקים לקומה ראשונה, עולים לקומה שנייה, עולים לשלישית, יגיעים, מגיעים לקומה 15, מתנשפים ויורדים במעלית, והולכים הביתה. עם שללה מידם. יש קבצנים יותר חכמים, עולים במעלית על קומה 15, וכל פעם יורדים קומה, זה יותר קל. זה עקרון הקבצנים. עקרון הקבצנים זה לבוא לבחורה, ומבחינת הקשר, הקשר שלי 15, אני עולה ישר לקומה 15. פעם בהגזמה הייתי מישהו יוצא לפגישה, הייתי אותו אומר, אני הולך לפגוש את אשתי. הייתי, הגזמת, לפגוש מישהי שפוטנציאל יכול להיות מאוד שתהיה אשתך. תגיד, אני הולך לפגוש את אשתי. ברור שהקשר ביניהם, היום הוא נשוי והכל עם ילדים והכל בסדר. אבל אני עוד לא הולך לפגוש את אשתי, אבל אני עולה לקומה 15 מתוך מחשבה שאולי זאת אשתי. ואם אני מוצא בה חיסרון, חוכמה, עירת שמיים, צניעות, מידות טובות, כל זה, מוצא חיסרון, אז אני יורד קומה. מוצא עוד חיסרון, אני יורד עוד קומה. מוצא עוד חיסרון, אני יורד עוד קומה. ובסוף מה? אחרי שלוש קומות שירדתי, טוב, זה כבר... אז זה לא זה. בעצם, במקום לקרוא לזה ירידת קומות, במשל, אני קורא לזה ביקורת. ביקורת. אני מבקר אותה. מה זה ביקורת? זה עומד פה, זה צריך לעמוד פה. יש לי ביקורת, למה הקוסמוס הספר הזה עומד פה? מה עושה פה? צריך לעמוד פה. זה ביקורת. אני רוצה שהיא תהיה אחרת. אני רוצה שהיא תתנהג אחרת, שתגיב אחרת, שתחשוב אחרת. שתתלבש אחרת, שכל זה, זה ביקורת. כמה ביקורת יש לי וכמה קבלה? ההפך מביקורת זה קבלה. העיקרון, ביקורת וקבלה נותן לנו תמונה שלמה. ביקורת וקבלה נותן תמונה שלמה. אז אם יש לי 50% ביקורת, זאת אומרת ש-50% אני מקבל. 30% ביקורת, 70% אני מקבל. ביקורת וקבלה זה חלוקה לציונים משלימים זה את זה. ואז אם יש, מה העיקרון כאן? בעיקרון לא מתחתנים עם ביקורת. אישה שיש עליה ביקורת, בחור של ביקורת, לא מתחתנים איתה. אבל האם היא כליל השלמות? אני יודע, לא, היא לא כליל השלמות. אבל מה? אבל אני מקבל אותה כמות שהיא, כלומר, הופך את הביקורת לקבלה. זאת האפשרות להתחתן גם עם ביקורת. בחור גבוה, בחורה נמוכה. לא מזמן מישהו ביטל קשר כי היא הייתה נמוכה. הוא ראה את זה מהפגישה הראשונה. הוא מאוד התלהב וזה וכו'. מאוד כאב לי, אבל הוא ביטל לא בגלל שהוא הייתה באמת נמוכה, הייתה נמוכה, זה נכון, אבל יש ברוך השם זוגות מאוד מאוד טובים, לא יודע אם כמה שם את המב לדוד חיים, דוד חיים, אנחנו מכירים את הקלה עוד מלפני כן, אז מזה אני יודע שהיא נמוכה. דוד חיים הוא לא נמוך, בסדר, יש גבוהים ממנו, אלי שמע כהן הוא יותר גבוה ממנו, אבל מהציבור היה קורא לו הכהן הגדול, אלי שמע כהן. גם אלישיב כהן די גבוה, אבי המזל טוב, אבי הבת. אז הוא גבוה, והיא נמוכה, ואפשר להסתדר, אבל בחור לא יכול. ביטל כל הקשר, כבר עמדו, קבעו תאריך חתונה כבר, ביטל את הקשר. מפני שהיא הייתה נמוכה. אז זה ביקורת, אבל זה יכול להפוך לקבלה. נכון. חשבתי שאני אתחתן עם איזו אישה גבוהה ותמירה ואיזה. מסתבר שלא. חשבתי שתהיה בלונדינית עם עיניים כחולות. איזה כזאת, כמו שוודית כזאת, כך אומרים, אני לא יודע, לא ראי, לא מכיר שוודיות, אבל אומרים, יש להם עיניים כחולות, כן. יש לנו איזה נכדה אחת שיש לה עיניים כחולות, ומשהו, כל פעם אני מסתכל על העיניים, לראות מאיפה הכחול הזה בא, אבל כחול תחלת ממש בוהק. אז אני התכוונתי להתחתן עם עיניים כחולות, ולצערי יש לה עיניים ירוקות, אז זה מה שניתן להתגבר עליו. סיפרתי לכם מזמן את הסיפור על העיניים הירוקות. אדם שהוא ראש ישיבה מפורסם, בן גילי, ופעם ניסיתי להציע לו שידוך כשהיינו בחורים. אז הוא אמר, אני רוצה אישה יפה. אמרתי לו, מה זה יפה? עיניים ירוקות. טוב, תהיתי ותמאתי. בסוף התארס. והלכתי לבדוק אותה, ואז פעם שאלתי אותו, איזה צבע עיניים שלך? עיניים ירוקות, בוודאי, איזה שאלה. זהו, התחתן עם עיניים ירוקות. הקדוש ברוך הוא נתן, שם במחשב טוב, וזה, ולכן כך הוא מצא את הזיווג שלו.
המסר של הסיפור הזה, אבל הוא הפוך.
שמה?
שאפשר להגיד שזה תנאי, ואני לא מקבל את
זה. נכון. אז אצלו זה היה תנאי, כי הוא יצא לצחתן עם אישה עם עיניים ירוקות. זה היה השידוך שלו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לוותר את זה, זה אצלי תנאי של עיניים ירוקות. אני לא יכול להפוך את הביקורת לקבלה. אבל אצל מישהו אחר, ביקורת, עיניים ירוקות, עיניים כחולות, תהפוך את הביקורת לקבלה, כן.
איך אדם יודע אם הוא משדר לו תדר עם הקדוש ברוך הוא או לא?
אם הוא מצליח, אם הוא מצליח לוותר על הביקורת, זה לומר, נכון, אז יש לה עיניים כאלה, והיא פחות ציפיתי שתהיה מאוד חכמה, מאוד חריפה, מאוד, היא לא כל חריפה, אמרתי כמה פעמים, היא לא מבינה במשפחולוגיה, אני אומר לה, הם בני דודים, בני דודים זה שני ושני, בן דוד שני זה שלישי ושלישי, יש מושגים, מי שלומד סנהדרין, מי שלומד לבמות, חייב להכיר את ה... מה זה ראשון בראשון, מה זה שני, שני בראשון, שני ושני, וכל הזה. יש אישה, ראש אטום, יכול לספר סיפור. בזמנו, צערנו, לפני גם זה 17 שנה, יותר אפילו, נרצחה פה משפחת גביש. אנחנו איזה שנתיים קודם הקמנו מכללה באלון מורה, הייתה מסונפת למכללה מחול, ולימדנו, והיינו אומרים, זה היה מכללה לבנות, היו אומרים לקבל תארים מהמכללה בחוץ לארץ. והמל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, הלך חמה נגדנו, נגד המכללות, נגד זה, לא לאשר, לא פה, לא שם. בסופו של דבר, תביעות, יש תביעות בשם כל האנשים, רובם, אלה שסיימו את העבודות לה, זה, קיבלו תארים אקדמיים. אבל מי שעבדתי איתו בחבורה, אני הייתי יותר נותן הטון הרוחני לבנות, אבל הייתה אישה שרדה, אישה רחל גביש, השם יקום דמה. ובעצם הסתובבנו בכמה אוניברסיטאות, מכללות, כדי לנסות להיות שלוחה שלהם, לקבל אישור שלהם את הגושפנק הזה. לא הסכימו משהו בלנו לחוץ לארץ. אבל אז היינו יושבים, ירד נסענו יחד להיפגש עם ראש המכללה כדי לנסות ולתאם את זה. המצב היה שמי שיש תוכנית לימודים, תוכנית תלת שנתית, עם שנים, עם קורסים, כל המספרים, אז אני הייתי שואל שאלות, הוא היה מרצה ואני הייתי מיד מסדר את זה, ואיך בטבלה בשנה ראשונה, שנה שנייה, נשאר לצמק שנים, הכל. היא אחרי שתיים, שלוש, היא הייתה אישה נפלאה, באמת אישה טובה, גם מחנכת, גם דואגת, מאוד אחראית, מאוד זה. אבל בכל הסוגיה של החשיבה האקדמית הזאת, היא הייתה אחרי שלוש דקות תורשת, זאת אומרת לי, תנאי לי את המצב, אני לא מבינה כלום בזה, לא מצליח. טוב, זה הייתה חלוקת תפקידים, אני הייתי מנהל את המסע ומתן. אבל היא הייתה ראש המכללה, באמת. בעצם זה בא לתת תשקיף, נעבור על זה בקצרה, בא לתת תשקיף למהות הקשר. החלק הימני, זה יכול להיות גם לבן, גם לבת, לא משנה, אבל מי זה? מי היא? מי היא? אני מגדיר דוד. אם היינו צריכים להציע לחבר שלנו בחורה, מה היינו אומרים על הבחורה הזאת? בעירת שמיים, במידות טובות, בשכל ישר, בעקביות, במסירות, אבל איך זה תכונה. ב-14 יש עצלות, אפשר להחליף את זה לחריצות, כן? יותר לא את התכונה השלילית אלא התכונה החיובית. מצוין. אבל כמעט, למה נח בכיסטה? עכשיו אתה מכניס לכיסטה, צילק? פעם היו תנא מן 40 זימנים, אומרת הגמרא. זה השנה מן 40 פעם, זה אבל כמעט, למה נח בכיסטה? היום צילם, והנה יהיה פה כיסטה, זה נח בכיסטה. הנקודה בצד בטור הימני זה תכונות שכל אחד מפרש אותם בהתאם לרמה שהוא רוצה ושהוא מבין. אז כי כל אחד יכול לפרש מידות טובות, תלוי איזה מידות יש לי, כדי שמה אני ארצה באשתי. אז אם אדם מכונן במידות טובות מאוד, הוא ירצה שבת זוגו תגלמי במידות טובות מצוינות. אם הוא לא נכן בהרבה מידות טובות, הוא בקושי יודע מה זה, היא רק עושה אפצ'י, רואה זה, אני עובר מחור, עושה אפצ'י, וואי, יש לו כבר מידות טובות, כי זה. שכל ישר. כל אחד, השכל הישר שלו, כן, אני מזכיר הרבה פעמים מה שהחותנת שלנו, שלי הייתה אומרת, האישה מצוינת, בעלת חסד, מופלא, וברוך השם מאוד דוגרי, היחסים מאוד קרובים של הערכה ואהבה בינינו, אהבה כפי שצריך להיות בין חתן לחותנת כמובן. ואני זוכר שסביב מה זה היה, סביב זה שהיינו מתארחים אצלם בבית, לפעמים בחגים היינו באים ליום, יומיים, זה יותר. אני הייתי בא מהתפילה ו... לא אוכל פת שחרית, עד שאשתי תגמור להתרגם, חכה לה לאכול פת שחרית. איפה מזה היה לוקח הרבה וידם שחרתי בו, בוא תאכל. אז לא, לא הייתי אוכל. וכנה לאשתי בצהריים, אני הלכתי לבד עם חכה. הייתה צועקת עלינו, אתם שניכם עקומים. הייתה צועקת, אבל זה לא בכעס, עם חיוך. אבל שניכם עקומים לאותו צד. זה היה, זה כמו שאני מזכיר תמיד, מזלג הוא עקום, אבל הוא עושה מזלג על מזלג, הוא מתלבש כדי ששני מקומים לאותו צד. אז זה היה הביטוי של הנפש שלכם, מקומים אבל עקומים לאותו צד, שכל ישר. אתם ראיתם פעם אנשים עם שכל לא ישר? איך הוא לשמאל למשל? שאתם יוצא הרבה מאוד אנשים שכל עקום. הם כמובן אומרים שבימין יש שכל עקום, אבל... עכשיו לקראת הבחירות מחריפים כל אחד את שלו. אז אם שני אנשי שמאל נפגשים, הם מבינים אחד את השני, כי שניהם עקומים לאותו צד. אז אם בחור ובחורה שניהם שכל לא כך ישר ושניהם עקומים לאותו צד, מה זה מוצאים חן אחד בעיני השני? מצוין, הוא אומר סברות מטופשות, היא אומרת סברות מטופשות. זה אני אומר תמיד על מגילת אסתר, גם שבמגיעת אסתר יש סברות מטופשות שאנחנו אפילו לא שמים לב שהן סברות מטופשות, שהחשברוש כשהוא צריך, הוא הרג את ושתי, למה הוא הרג אותה? היה שיקור, הוא דרש להביא אותה ערומה לפני עשרים, היא לא רצתה, הוא בצדק לא רצתה, אז הוא הרג אותה. הם אוכל להתפקח מעינו, יש לו בעיה, הוציא להורג את אשתו, בזמן שהוא היה שיקור, שהוא בקד עליה, פקודה מוזרה כזאת, רעה כזאת. כל העם מתקומם נגדו, מה, איזה מלך אתה? אז הוא היה צריך לצאת, לנצל מה... זה, איך הוא ניצל?
יום...
מה? והיום הזה תאמר נעשרות פרס ומדי, לכל שרי המלך, ודאי ביזהיר מקצף, אם על המלך טוב, יכתב, כתב, זה... אשר להיות כל איש שורה בביתו מדבר כלשון עמו. מה היה כתוב בכתב? סליחה שאני אומר, אבל כל מיני פרסומים שבקשים מאיתנו עכשיו, תחתימו, 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 אני לרוב אני לא חותם.
הוא אמר שבא למתכוון.
כן, להיות כל איש שורה בביתו, אבל חכמים אומרים על זה איגרות הראשונות, בלמד האיגרות הראשונות לא נשתהם לסניהם של ישראל שריד ופליט, כי זה האיגרות מטופשות כאלה, כי מה אמרו לו? אמרו לו סבורם. היום הזה תאמר נסרות פרים לחוסר המלך, יבואו להבזות בעליהן ביניהם. וזה, מה הקשר? בגלל שהבשתי סרבה, אז כל אנשים יבזו את בעליהם וכו'. קיצור, סברה שכתובה במגילה, אבל סברת שטות. אלא מהלך השברוש, זה היה מפלט. זה מפרש בקרי אל תערוב, חברים. זה לא חידוש. זה לא חידוש שלי, זה חידוש של קרי אל תערוב. אז יש שכל ישר למשל, זה דוגמה. לשניים שצריכים לחשוב באותו כיוון. אז אם נתקלתי לו לפני כמה שנים, הייתי בדין תורה, יש יישובים שהכל שם פרוץ וכל אחד חטוף ויכול, ומישהו רוצה להתפתח, אבל מישהו בנה שם, בנה שם מחסן והשקיע במחסן הזה זה 150 אלף שקל. מה? לא, אבל היה שם ציוד, ציוד גז, עם זה, זה היה לו ריתוחים, הוא היה עושה שם כל מיני דברים, וקיצור, העביר צנרת גז תחת לאדמה, אבל זה בנוי על השטח שהישור רוצה לבנות שם כביש. דין תורה, דין תורה, דין תורה, הוא ואשתו, שניהם איזה עקומים, פשוט לא יאומן. הוא ואשתו עקומים באותו צד, ו... צערות צרורות שעשו שם ביישוב, זה פשוט אי אפשר היה להתפטר מהם, וכל פעם הם עוד גנבו עוד חלק והתיישבו עוד וסגרו עוד, זה פשוט לא יאומן. סופו של דבר חייבנו אותם, אני לא יודע לשלב, אני לא יודע לזה, עד היום אני לא בטוח שהם חיים בשלום. עשו חרם על הילדים שלהם שלא יכולו ללכת לבית ספר, הילדים היו נשארים, הילדים היו מסכנים, אבל חיפשו נקודות לחץ על המשפחה הזאת לסגת. אי אפשר היה, היה מביא טרקטור, והוא יכול להיות נגדו, טרקטור נגד טרקטור, לבלום אותם, פשוט מלחמה בתוך יישוב. טוב, אני חוזר עוד פעם, עקומים. יש מחשבות עקומות, שכל עקום, שכל ישר. כל אחד מבין בעצמו מה זה שכל ישר, שיש לה בחורה שעומדת כנגדו, מסירות, חובתיות, שמחת חיים. שמחת חיים זה כלילות, לא כל כך כבד. אני חוזר, חלק ודאי שמעו את הסיפור, אבל היה לנו בחור שמה זה היה כבד, כל אישית היה כבד, היה כבד, היה כבד, ממש משהו. נפגש עם איזושהי בחורה, אז התקשרתי לשאול על עבודותיו. אני אומרת לך, טוב, למדה, נראה שמיים מאוד מאוד. אומרת, כן, הוא נראה לי ממש יותר מדי קליל. אז אמרתי לה, טוב, יש רק ישיבה אחת שאת יכולה ללכת לחפש עם בחורים, ושם תמצאי בחורים יותר כבדים ממנו, כי הוא קליל ואיזה. אז היא, בשבילה, הוא היה קליל. בישיבה, ואני עכשיו אחד הכבדים ביותר בישיבה, על כל המשמעויות. שמחת חיים, בגרות, רצינות. מישהו ילד בנפשו, בוגש בחורה ילדה, אבל היא נראית לו בוגרת, כי הוא גם עצמו ילד. הכל לפי אני, לפי האדם, כך זה. סביבו לדבר יש גם רמה כללית. מה זה רמה כללית? נו, מישהו יכול לפרש מה זה רמה כללית של בחורה? בוא מדבר על בחורה, זה יכול להיות גם בחור.
רמה דתית?
לא, רמה דתית זה יראת שמיים. רמה דתית זה רמה כללית, מה?
שקלו של כל
הדברים. גם שקלו, גם יש דוגמאות שאני מדבר עם בחורה על, טוב, אני אתן לו בהגזמה, על ים המלח, על מפעלי ים המלח. אז היא שואלת אותי, מה זה מפעלי ים המלח? מה לא שמעת? לא שמעתי את פעם על ים המלח. טוב, לא יודע, כולם פה שמעו לי מפעלי ים המלח? שלא התביישו להגיד, שלא שמעו. אני זה סתם כדוגמה על, על שר מסוים, במגזר שלנו, אז אם אתם לא יודע מי זה שר תקשורת, סדר, היו קר עלי שעבר, סדר, אז לא ידע. אני יודע כי אבא של רואי שמיד את ומסיימת עבד כקהל או משהו שם בשר התקשורת נצל, אז אני יודע שאיוב קרא היה שר התקשורת, אבל זה לא נורא, אבל ידיעות כלליות אלמנטריות שאני יודע שלארצות הברית זה זמן טיסה כמעט פי שלוש מאשר ללונדון או לפריז. רגע, יודעים או שלא יודעים? לא יודעים.
ידע כללי,
ידע כללי, סברה כללי. נדעת שארצות הברית יותר רחוקה מאירופה. אל תגידו לי שאתם לא יודעים שארצות הברית יותר רחוקה מאירופה. לטוס לארצות הברית זה 12 שעות, לטוס לאירופה זה 4.5, משהו כזה, זה היה זמן הטיסה לאירופה. לא כי טסתי כל כך הרבה, אבל... או על חדשות, או על... דיברתי עם מישהו, מתקשר איתי, איזה חברת ביטוח, או שלא זוכר כבר. אז דיברתי איתו על הפיגוע במשפחת ישרן, איזה בחור דתי, שייך לקהילה הדתית בפתח תקווה. אז הוא אמר, אני לא שומע רדיו, אני לא קורא עיתונים, אני מושג מה קורה בעולם, לא יודע, אני לא... לא מעניין אותי, זה מעציב אותי, אז אני לא יכול, אני לא שומע. אז ראיתי אפילו על הפיגוע הזה שכל המדינה דיברה עכשיו על הרצח של... אז בחר. כל המדינה מדברת על זה. מישהי שלא יודעת שנרצחה אחת בשם אורי אדמר. זה רמה כללית. זה סקרנות. זה תראות, להיות סקרן לראות מה זה. אחד הדברים אצל ילד. ילד, מה זה סקרן? ילד, למה הוא עושה מהומות, ילד? אני למשל, כשהייתי ילד הייתי מפרק, היה שעונים כאלה חילים, שעון קפיץ, מוצאים אותו, שעון מעורר, גדולים עם קפיץ ואתריה וזה. הייתי מפרק שעון כדי לראות מה זה, אני מפרק איזה, בגיל צעיר זה ילד ממש. להוריד את זה, איך מורידים, איך פותחים, איך סוגרים. הייתי אפרק, טוב, אחר כך פרקתי מנוע, טוסטוס, פירוקי מנוע, הרכבתי, הוא נסע, והכל בסדר. הסקרנות לדעת, ילד רואה משהו נוצץ מבריק, ילד זוחל. וואלה, הייתם פעם, חתירה של ילד זוחל להגיע למשהו, מה זה סקרנות? זה רמה של, יש אנשים שחוץ מעצמם לא מעניין אותם שום דבר. שייש, אומר לכם משהו, הסיפור על איש השייש שלנו. יצא לנו פה את השייש במטבח. אנחנו דתיים, כיפה, אדם דתי, ילדים, חינוך, בישיבות תיכוניות. שאל אותנו איזו אישי שאלה, ניסיתי לענות לו, ראיתי שחוץ משייש, הוא לא מבין כלום. דבר איתו על שייש, הוא שורק. אז אמרתי שאצלו, הסתכלתי עליו, אמרתי, ראש מרובה, גוש שייש, בעצם מרובה, זה ככה הדימוי. והוא ממש לא הבין כלום בחינוך למשל, אותו דבר, להבין בחינוך, להיות דקויות בחינוך. עכשיו יש אנשים מצוינים, יש אישה אחת בלון מורה שכל פעם אני ואשתי מתפעלים כמה היא לא מבינה בחינוך. היא אישה מצוינת, עושה חסדים, גומלת, אבל מה זה היא לא מבינה בחינוך? כל הצוות שלה הפוך על הפוך. בשבוע סיפרו לי משהו שהיא אמרה, תפסתי את הראש, ריבונו של עולם, איך את לא מבינה שאסור לומר דבר כזה? זה, היא לא מבינה בלוק, לא מבינה כלום. זה רמה כללית, זהו. רמה כללית זה לא, לא לבוא עם ראש בלוק. זהו. וצריך להיות כל אחד ברמה שלו, עוד פעם, שיש עם מי לדבר, ומחליפים דברים, ושואל כעניין, משיב קהל לך, עונה עליי, מתייחס לעניין, זה רמה כללית. כן. אחר כך, באמת ההרגשה של מה אני מרגיש כלפיה. ידידות, חיבה ואהבה, זה הולך יחד. דרך אגב, גם במעלות האלה יש דברים מאוד קרובים אחד לשני. למשל, יציבות ושלווה. 9 ו-10. יציבות ושלווה. זה הולך מאוד קרוב אחד לשני. כי מי שהוא יציב, אז הוא גם שלב. עכשיו, מה זה יציבות? יציבות זה... עכשיו אני אספר על סיפור. אישה מצוינת, באמת. התחילה ללמוד הוראה. אמרה, באמצע השנה זה לא בשבילי. מה את רוצה? עבודה סוציאלית. טוב, התקבלה בשנה הבאה לעבודה סוציאלית. התחילה ללמוד עבודה סוציאלית, באמצע השנה, לקראת סוף שנה, עזבה. אמרה, לא, זה לא בשבילי עבודה סוציאלית. בקיצור, מה כן? בסוף היא השלימה תואר. זה נשואה, ובעלה עמל קשה כדי להביא פרנסה, והיא כמעט ולא הביאה פרנסה, כי כל פעם התחילה ללמוד משהו אחד, ועזבה אותו ועברה לדבר השני. זה חוסר יציבות. היום ברוך השם, עברה, בעלה תואר, עובדת, עוזרת בפרנסת המשפחה, אבל זה יציבות. שלווה זה יותר, זה גם פונקציה של יציבות, אבל גם שלווה ונעימות, דברים דומים. אבל אני הדוגמה שאני נותן תמיד זה מי שכל הזמן צריך לשחק במשהו. כל הזמן. יש אנשים שכל הזמן כותבים קשקשים. מציירים ציורים. יש מישהו שאני יושב איתו די הרבה. בסוף כל פגישה, רבע שעה, 20 דקות, יש לו שני דפים ממולאים בציורים. ורוב הציורים חוזרים על עצמם. זה מנורות, משושות, פסים כאלה, פסים כאלה. אבל תוך כדי זה הוא חושב ומדבר. אבל זה חוסר עוגן נפשי. אתה מדבר עם מישהו, תקשיב. אל תהיה, הצורך לעסוק בעוד משהו, זה קצת לא עוגן נפשי. מורים שיש להם תלמידים כאלה, אז הם מתעצבנים. כי הם גירה להם שהתלמיד לא שם לב ולא שומע. זה לא נכון. תלמיד שם לב ושומע. אבל זה צורת ההתרכזות שלו. טוב, אז מי שמשחק במפתחות כל הזמן, הפעם זוג ישב פה והבעל כל הזמן שיחק במפתחות, אשתו ככה שמה לו יד, שמה לה, בסוף היא לקחה לו את המפתחות, שמה בצד, זהו. אבל הוא באמת גם לא היה מנהיג כל כך, היא הייתה גם יותר מנהיגה ממנו, וזה חוסר שלווה, כן, אימות, עדינות, כן. אחר כך, כמו שאמרתי, ידידות, חיבה ואהבה, זה שלוש רמות של קשר. קשר ידידות זה חברות. זה כמו שאני נהנה לפגוש חבר. האם אני מתגעגע לאיזה חבר? האם בעל צריך להתגעגע לאשתו? האם בחור צריך להתגעגע לראות בחורה? שהוא פגש אותה כמובן, כמה פעמים נוצר קשר, בחור מתגעגע, בחורה מתגעגעת לראות בחור, כן. עם ידידות זה עוד לא געגועים, זה כמו שאני בסדר חבר, בסדר, לא לפגשתי איתו, אני סקרן לדעת אם הוא כן עבר איזה מבחן או אני לא יודע, התקבל למאקים או לקורס קצינים או לא, לא אתה, לא אתה, אתה לא למאקים ולא לקצינים, זה בסדר, אנחנו אז אני מרים על הטלפון, אבל אני לא מתגעגע. לעומת זאת, בבחור, בבחורה, צריך להתפתח את זה. איך, איפה הגעגועים? חיבה. חיבה זה כבר געגוע. שבחור רוצה לפגוש כבר את הבחורה הזאת. אהבה זה כבר קשר הרבה יותר חזק, שלרוב הוא לא נוצר, אם נוצר הוא אפילו מאוד מאוד להיזהר ממנו, כי האהבה יכולה מאוד מאוד לדרדר אותנו, אבל זה קשר הרבה יותר חזק ואמיץ. אז לרוב, מה הנורמלי? לא מה הנורמלי לסמן, מה הנורמלי להרגיש? להרגיש, אני גם ידידות, כי אני נהנה לדבר איתה. כמו מחבר, אני מחליף דברים, אני אומר, היא אומרת, זה ידידות. אבל גם יש לי חיבה, כלומר אני מתגעגע למפגש הזה. הדוגמה שאני נותן תמיד, אם היו אומרים לך, היא בדיוק עוד 5 דקות היא באה לבקר פה את משפחת קצובר פליקס, היא עוצרת את הרכב, היא יורדת מהרכב, אתה תרצה לצאת מפה החוצה? היא לא יודעת שאתה פה בשיעור, אתה תרצה לצאת החוצה לראות אותה? או לא? מה הנורמלי? לא בגלל הנימוס, אבל אם יוודא לרב שהייתי פה ולא יצאתי לראות אותה, וואלה וואלה, תאכל אותי בלי מלח. מה? כן? אז זה לא בגלל זה, לא. אלא באמת, אני נהנה לראות אותה, אני נשמח לדבר איתה, אני מתגעגע לדבר איתה.